מעילה, דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אמר לי רב אשי לרבה. אחד מהידידים הקרובים ביותר של רבה היה אביי. למדו שניהם, רבה ואביי, גם אצל רב יוסף וגם אצל רבה. ואביי, הידיד הקרוב של רבה, ישב פעם בשיעור, והוא אמר חידוש גדול מאוד. הוא אומר, מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר ששמעתי מרב גידל בשם רב. אנחנו יודעים שבקורבנות, זה גם כן דבר שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, בטבע הדברים, זה הרי קורבן שמקריבים לקדוש ברוך הוא. אבל כל קורבן, הקשר שלו עם השייכות לקדוש ברוך הוא שונה. יש את הקורבנות שנקראים קודשי קודשים. אלה הקורבנות שיש להם חומרות מיוחדות, כמו קורבן עולה בראשם, אחר כך קורבן חטאת, קורבן אשם. אלה הם קורבנות שהדינים שלהם חמורים יותר. אם מדברים על מי מותר לו לאכול, אם בכלל את הבשר, קורבן עולה בכלל אסור לאכול מהבשר של הקורבן, קורבן חטאת ואשם רק לכהנים זכרים בתוך העזרה מותר, ועוד ועוד הלכות. אלה הם הקודשי הקודשים. לבין קודשים קלים, שהדינים שלהם קלים יותר, כמו שמותר לכל אחד מישראל לאכול את הבשר של הקורבן, כמובן כשהוא בטהרה, אם שאפשר לאכול את זה בכל ירושלים שבתוך החומה העתיקה של העיר. ועוד כהנה וכהנה הקולות שהדינים של קודשים קלים יותר קלים מאשר קודשי קודשים. ובשייכות שיש לה שתי הקבוצות האלה בעלות, בזה שהם מיועדים להיות קודשי השם, זה שונה. כי קודשי קודשים ברגע שהאדם הפריש אותם לשם קורבן, הוא אמר על הבהמה, הרי זו עולה, הרי זו חטאת, הרי זו השם, באותו רגע הם הפכו להיות קודשי השם, ואדם שנהנה מהם בשווי של שווה פרוטה חייב משום הדינים של מעילה. עד מתי? עד שעת הקרבת הקורבן. ברגע שזרקו את הדם של הקורבן, באותו זמן ירד מחלק גדול של הקורבן הדין של קודשי השם, כי הוא נהיה מותר לכהנים באכילה. היחיד שנשאר בו עדיין הדין שהוא שייך עדיין לקודשי השם, זה רק בחלקים של הקורבן שמקטירים אותם על גבי המזבח, שהם עדיין נשארים קודשי השם כי הם לא נאכלים לכהנים. זה נקרא הימורים. אבל לעומת זאת קודשי קודשים זה בדיוק להפך. קודשי קודשים ברגע שאדם קרא להם שם, למשל קורבן שלמים, קורבן תודה, קורבן פסח, הוא אמר הרי זו שלמים וכדומה, אם אדם נהנה מזה, הוא לא חייב משום מעילה, זה לא נקרא עדיין קודשי השם. מתי שיקריבו את הקורבן בשעת הזריקה, מאותו רגע והלאה, החלק שמקטירים על גבי המזבח, האימורים, עליו יש עכשיו את הקדושה שנקרא קודשי השם, ואם אדם ייהנה מהאימורים האלה, יהיה חייב משום מעילה. אבל שאר הבשר ודאי שלא יהיה בזה שום מעילה. אם כן יוצא שזריקת הדם של הקורבנות מצד אחד בקודשי קודשים מתיר את הבשר שמותר לכהנים מדי מעילה, לעומת זאת בקודשים קלים זריקת הדם אוסר את האימורים שמעכשיו הופך להיות קודשי השם ומי שנהנה מזה נחשב מועל. אלה הם דברים פשוטים שאין עליהם ויכוח. עכשיו כשאדם מקריב קורבן, אם הוא מקריב את הקורבן באופן כשר, באופן טוב, אז באמת כמו שאמרנו. אבל אם הוא מקריב את הקורבן במחשבת פיגול, דיינו שהוא יקריב את הקורבן, אז לדוגמה, בשעת השחיטה הוא שחט על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילת הקורבן. פה זה כבר שונה. מגיע רב גידל בשם רב ואומר שהקורבן הזה, אם בשעת זריקת הדם, חשב הכהן שהוא זורק את הדם על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שלו, אז הזריקה הזאת לא חשובה זריקה. אם אנחנו מדברים על קודשי קודשים, אז הבשר עדיין יש בו מעילה, כי הזריקה הזאת לא הוציאה אותו מידי מעילה. ובקודשים קלים, שזה עיקר הנושא שלנו כרגע, עדיין יישאר, זאת אומרת, לא יחול דין מעילה על האימורים של הקודשים קלים, כי הזריקה הזאת הייתה זריקה של פיגול. ככה אומר רב גידל בשם רב. עכשיו, הדבר הזה אמר אביי, אמר את זה, עכשיו אמר את זה בשיעור, את הדברים האלה של רב גידל בשם רב. הזריקה של פיגול, לא נחשבת זריקה, לא לגבי להתיר בקודשי קודשים, ולא לגבי לאסור את האימורים של קודשים קלים. יפה. עכשיו, בשיעור של אביי ישב ארי שבחבורה, קראו לו רב פאפה, והוא ישר שלף משנה, מקורבן תודה. הוא הביא שם כל מיני הלכות, אבל הנקודה שבה אנחנו באמת, איתה אנחנו צריכים להתמודד, זה מה שהמשנה שם אומרת, שקורבן תודה שאדם מביא, הרי מביא ביחד עם זה 40 לחמים. ה-40 לחמים האלה צריכים להיות בתוך המחיצות, אם של ירושלים, אם של העזרה, זה שתי לשונות בגמרא שם. אבל, בכל אופן, צריך להיות בתוך המחיצות. ועוד דבר, זה כבר נמצא בתוך המחיצות, והלחם מוכן והכל בסדר, צריך שהעבודה של הקורבן תודה תעשה כמו שצריך. ושם כתוב במשנה, שאם הכהן, שחט, צריך לשים דגש פה על השחיטה, לא מדברים על זריקה אלא על שחיטה, אם הכהן שחט את הקורבן תודה במחשבת פיגול, קידש הלחם. אנחנו מבינים מה פירוש קידש הלחם, שיהיה בו דיני מעילה. זאת אומרת, כשעושים עבודה, אפילו שחושבים מחשבת פיגול, העבודה הזאת באמת יש בה תוקף. אז קשה על רב גידל בשם רב, שאמר שפיגול זה לא נחשב בכלל עבודה. כמו לגבי זריקה, שאדם עשה זריקה במחשבת פיגול, אז אין לזה את הפעולה, זה לא פועל את הפעולה שבדרך כלל זריקה אמורה לפעול בקורבן. טוב. באמת זה היה קושייה אדירה. אביי, כשרב פאפה שאל אותו את השאלה הזאת, הוא פשוט לא ענה כלום, השתיק. אחר כך הוא הגיע לפני רבי אבא. רבי אבא העיר את עיניו ותירץ לו תירוץ. יש הבדל בין מה שאמר רב גידל בשם רב שפיגול באמת, אם עושים עבודה במחשבת פיגול, זה לא נחשב, זה לא פועל את הפעולה של העבודה הזאת לגבי דיני מעילה לדוגמה. ולגבי המקרה של המשנה, שלמרות שזה היה במחשבת פיגול, כן נתפס אותה, העבודה הזאת כן הפעילה את התוצאה שאותה עבודה הייתה אמורה לפעול. זאת אומרת, רב גידל בשם רב אומר שאם זריקת אדם הייתה במחשבת פיגול, זה לא נקרא זריקה, ולכן האימורים לא הפכו להיות קודשי השם ולא יהיה בהם דין מעילה, לבין המשנה שאומרת שאם שחטו קורבן תודה במחשבת פיגול, אז הלחם לא יתקדש. רואים שמחשבת פיגול, הלחם כן יתקדש. רואים שהמחשבת פיגול בשחת השחיטה לא הרסה את השחיטה לגבי זה שתמנע ממנה לקדש את הלחם. אז אמר רבי אבא, יש פה הבדל גדול. מה שאמר רב גידל בשם רב, שמחשבת פיגול בעצם מנטרל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מבטל את התוקף של העבודה, מדובר פה כשהמחשבת פיגול הייתה עקבית לאורך כל הדרך, בשחיטה, בקבלת אדם, בהולכתו ובזריקתו על גבי המזבח. אבל אם מחשבת הפיגול הייתה רק בשעת השחיטה, שזה אלה הם דברי, שבמקרה הזה דיברה המשנה, שזה רק היה בשעת שחיטה, מחשבת פיגול, אז באמת המחשבת פיגול לא מפריעה מהשאר העבודות לבצע את הפעולה שלהם ובאמת לקדש את הלחם. אם כן, נמצא שבשביל שפיגול יקבע, בשביל שיקבע שם פיגול על הקורבן, צריך שהפיגול יהיה בכל ארבעת העבודות, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. אבל אם היה רק בשעת שחיטה מחשבת פיגול, זה לא קובע פיגול בקורבן. אמר לי רב אשי לרבה, פה אנחנו מתחילים. רבה, שהוא היה ידידו של אביי, בוודאי היה מודע לכל העניין, מה שהחבר שלו אמר בשיעור, ומה שהקשה עליו רב פאפה, ואיך שבאמת רבי אבא עזר לו ותירץ את השאלה, בסדר. אבל רב אשי, אחרי התירוץ של רבי אבא, שבא ושאל את רבה שאלה כזאת. ואמר אולה, בוא ותשמע חידוש גדול שאמר אולה, חכם בשם אולה. קומץ פיגול. כשאנחנו מדברים את המילה קומץ, אנחנו בעצם עוברים פה לעולם חדש ונפלא, עולם המנחות. כמו שיש קורבן בבהמה, יש מנחה. מנחה, ברגע שהכהן בא ומתחיל לעשות את העבודה של המנחה, מנחת ישראל, מכניס את היד הימנית, מוציא מלוא קומצו כמה שחס בתוך כף היד, שלושת האצבעות האמצעיות של כף היד, ואת זה הוא מקטיר על גבי המזבח. זה שהוא בא ועושה את הקמיצה, זה כאילו שהוא הלך ועשה שחיטה בבהמה. קמיצה במנחה זה כמו שחיטה בבהמה, זה העבודה הראשונה. ומה שנקרא זריקת הדם בבהמה, לגבי מנחה זה ההקטרה של הקומץ על גבי המזבח. ובכן, אולה אומר דבר כזה, קומץ פיגול, אם כשהכהן בא והכניס את היד, את שלושת האצבעות האמצעיות שלו לתוך המנחה, והוא חשב הרני קומץ על מנת שהקורבן, שהמנחה הזאת, השיריים שלה, מה שנשאר, אחרי מה שאני קומץ, נשאר הרי שאר המנחה, זה אמור לאכל הכהנים, על מנת שהכהנים יאכלו את זה אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילה של אותה מנחה. אז כל המנחה הופכת להיות פיגול, ולא מקטירים את הקומץ, לא מקטירים על גבי המזבח. וגם השיריים אסור לאכול אותם, כי הכל הפך להיות עכשיו פיגול. עכשיו, הוא לקח את הקומץ הזה, לא שאל שאלות. לא שאל את הסנהדרין, לא שאל את הכהן גדול, כלום. הלך לקח את הקומץ, למרות שהוא חשב על המשבת פיגול ואסור להקטיר אותו על גבי המזבח, הוא הלך וכן הקטיר אותו על גבי המזבח. על זה אמר אולה, שלא על גבי המזבח, ברגע שהאש נתפסה במנחר, יש בזה גם שמן, נתפס בזה האש, פקע פיגולו ממנו. מעכשיו, הקומץ הזה כבר לא נחשב יותר פיגול. מתבטל האיסור של פיגול ממנו. מה המשמעות שפקע פיגול ממנו? אז קודם כל, אם בסוף האש משתוללת ומשליחה ממנה חפצים מתוך האש, כי זה יכול לקרות, והיא השליחה, הפקיעה את אותו קומץ מתוך המזבח, אז יש מצווה ללכת להחזיר את זה בחזרה לתוך האש של המוקד של המזבח. זה דבר אחד. ובנוסף לזה, אנחנו גם כן מבינים שהקמיצה הזאת, מכיוון שעכשיו אין בה יותר שם של פיגול, אז זה בעצם נחשב שהמנחה הזאת, שער המנחה, באמת הפרישו ממנה קומץ, וכל המנחה יש לה עכשיו תוקף של מנחה שכשהוציאו ממנה קומץ, אלא מה? אנחנו יודעים ששער המנחה הפך עכשיו להיות פיגול. כי אם לא שהקומץ הזה באמת עלה לרצון על גבי המזבח, השיריים לא יהפכו להיות פיגול, כי יש כלל שבשביל שהשיריים יהפכו להיות פיגול, צריך שיהיה קרב המתיר כהלכתו. זאת אומרת, מה שמתיר את השיריים צריך להיות קרב כהלכתו. פה ברגע שפקע השם פיגול מהקומץ הזה, אז בעצם המתיר שמתיר את כל המנחה, את כל שיירי המנחה, הוא קרב כהלכתו, כי הרי ברגע שהוא קרב הוא כבר לא היה יותר פיגול, לכן השיריים יש להם גן דין של פיגול, כי בשביל שהשיריים יהיה בהם דין פיגול, צריך שיהיה קרב המתיר כהלכתו. זה מאוד מעניין שפשוט ברגע שהקומץ אין בו דין פיגול, רק אז אנחנו הופכים את כל השיריים לפיגול. טוב, ככה אומר אולה. עכשיו, מדייק את הגמרא, זאת אומרת, יותר נכון, רב אשי בא ומקשה לרבה מהדברים של אולה. וקמיצה היינו שחיטה. הרי מה שעושים קמיצה במנחה, שזאת העבודה הראשונה שבא הכהן לעשות בתוך המנחה, זה כמו העבודה הראשונה שעושים בקורבן, השחיטה. זה כנגד זה. וכמו שבמנחה אנחנו רואים שקמיצה, שעושים קמיצה במחשבת פיגול, זה לבד מספיק כדי שזה הפוך להיות פיגול. כמו שראינו פה, קומץ פיגול. נראה שהפיגול חל רק על ידי הקמיצה. סימן שאפשר להכיל שם פיגול רק בעבודה הראשונה, רק בקמיצה, ובקורבן רק בשחיטה. אז אם כן, רואים שכשהוא פיגל בשחיטה לבד, הקורבן יש לו שם פיגול גמור. אז אם כן, קשה מה שלמדנו במשנה לגבי קורבן תודה. שאם שחטו את הקורבן תודה במחשבת פיגול, אז היה כתוב שהלחם מתקדש ומועלים בו. למה הוא התקדש הלחם? הרי שחיטת פיגול, בשחיטה לבד, זה הופך את הקורבן לשם פיגול. וברגע שהוא פיגול, הרי אמר רב גידל בשם רב, שהוא לא קובע את השאר הקורבן לדין מעילה. זאת אומרת, ברגע שעשו עבודה בפיגול, עשו שחיטה נאמר בפיגול, ואם זה נחשב שהעבודה של הקורבן הייתה בפיגול, אז לפי דברי אולה, לפי דברי רב גידל בשם רב, אם הזריקה נעשתה במחשבת פיגול, בקודשים קלים, אין דין מעילה. אז למה פה בלחם יש דין של מעילה? אז אם כן, קשה שוב על רב גידל בשם רב, שאמר שזריקת פיגול לא מביאה לידי מעילה באימורים של קודשים קלים. כי כאן אנחנו בעצם מפילים לגמרי את התירוץ שענה רבי אבא. מה שרבי אבא בא לחלק בין אם הפיגול היה רק בשחיטה לבין אם הפיגול היה גם בשאר העבודות עד זריקה, פה אנחנו רואים שבשחיטה לבד כבר חל שם של פיגול. כמו שאנחנו רואים איך כתוב כאן? קומץ פיגול. איך הוא נהיה הפיגול? רק מהקמיצה לבד, שזה כנגד השחיטה, זאת אומרת שבשחיטה לבד אפשר כל לעשות פיגול. אמר לי, אז רב ענה לרב אשי, מה שאמר אולה, שהוא קימץ, קומץ פיגול, זה לא הכוונה שהפיגול היה רק בקמיצה לבד, לא. אלא הוא פיגל גם בהקטרה, שזה כנגד זריקת הדם. ומה שכתוב, קומץ פיגול, זה לא שרק בקמיצה היה מחשבת פיגול, אלא איסורא דמייתא לידי פיגול. כאן הגמרא מביאה תירוץ, שזה גם יהיה תירוץ בשתי הקושיות הבאות של הגמרא. זה אותו תירוץ בכל שלושת הקושיות. זאת אומרת, שהקומץ זה היה המעשה הראשון בדבר שמביא אותו לידי איסור פיגול, אבל כדי שזה באמת יהיה פיגול, צריך שגם שאר הדברים יהיה במחשבת פיגול. זאת אומרת, באמת כדי לתת שם פיגול לקורבן, צריך שהפיגול יהיה גם בשחיטה, גם בקבלה, גם בהולכה וגם בזריקה. כמו שבאמת הוקמנו בדברי רב גידל בשם רב. ומה שכתוב שקומץ פיגול בקמיצה לבד זה פיגול, לא. יש בזה תנאי, בשביל שהקומץ הזה יהפוך להיות פיגול, צריך שגם שאר העבודות עד ההקטרה של הקומץ הזה, גם הם יהיו במחשבת פיגול, ורק אז יהיה שם פיגול באותו קומץ. שואלת הגמרא, והקטני, הרי אולה, כשהוא בא להוכיח את מה שהוא אמר, שברגע שאתה לוקח קומץ שכבר יש בו דין פיגול ומקטיר אותו על גבי המזבח, פקע ממנו השם פיגול, מה הראיה שפקע ממנו שם פיגול? מביא לזה ראיה. אם אחרים מביא לידי פיגול, הרי ברגע שהכהן עשה קמיצה במחשבת פיגול, הוא הפך את המנחה הזאת לפיגול. מה המשמעות של זה? שהשיריים, שאר המנחה, הוא הרי הביאו מגש שלם של מנחה, הכהן בסך הכל לקח כמה שנכנס לו בתוך שלושת האצבעות האמצעיות של כף היד, בא להקטיר את זה על גבי המזבח, אבל כל המנחה הפכה להיות פיגול. איך היא הפכה להיות פיגול? הרי בשביל שהשיריים יהפכו להיות פיגול, צריך שיהיה קרב המתיר כהלכתו, כמו שאמרנו. זאת אומרת, מה שמתיר את המנחה צריך שיהיה קרב על המזבח כראוי. אז זאת אומרת שאם הקומץ הזה היה נשאר פיגול והוא לא היה קרב בצורה קשרה על גבי המזבח, הוא לא היה מביא את שאר השיריים לידי פיגול. ואם אחרים מביא לידי פיגול, אם הקומץ מתיר, לא מתיר, אלא אם הקומץ קובע את השיריים שיהיה להם דין של פיגול, השיריים הכוונה לשאר המנחה שיש במגש של המנחה, אז הוא עצמו לא כל שכן. אז ודאי ודאי שהקומץ עצמו כל שכן. שמה יהיה? שהקומץ עצמו לא יהיה בו דין פיגול, כי אם יהיה בו גם כן דין פיגול, אז קומץ שהוא פיגול בעצמו לא יכול להפוך את המנחה שתהיה פיגול. כי הרי בשביל שתהיה פיגול צריך שיהיה קרב המתיר כהלכתו, כמו שאמרנו. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? עדיין אומרים קומץ, הוא עצמו לא כל שכן. מדברים פה על הקומץ. זאת אומרת, מדברים פה רק על השחיטה, כי הרי קמיצה במנחה זה כמו שחיטה בקורבן, ועדיין אתה אומר קומץ, הקמיצה לבד כבר הופכת את המנחה להיות פיגול. אבל זה הגמרא גם מתרצת את אותו תירוץ, הנמי איסורא דמייתא לידי פיגול. גם כאן, לא הכוונה שהוא פיגל רק בעבודה הראשונה של קמיצה, אלא הוא פיגל באמת בשאר העבודות, רק הקמיצה הייתה העבודה הראשונה שהביאה לידי פיגול, בזה שהוא גם כן חשב מחשבת פיגול בשאר העבודות האחרים. הגמרא מביאה קושיה נוספת על מה שאנחנו אומרים, ששחיטה לבד לא קובעת שם פיגול, אלא צריך שיהיה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה במחשבת פיגול, כדי שזה יקבע שם פיגול על המנחה או על הקורבן. שואלת הגמרא, אמר לי רבינה לרב אשי, ואמר אילפה, החכם הגדול בשם אילפה אומר, המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. בדיני פיגול, זה לא כזה פשוט שהקורבן יהפוך להיות פיגול. זה דבר מדהים. גם בשביל להרוס, צריך לדעת איך. זאת אומרת, בשביל שההרס יהיה גדול, הרי סתם קורבן פסול, אבל כדי שהקורבן יהיה פיגול, זה לא כזה פשוט. מה פירוש פיגול? שאם אדם אוכל כזית מהבשר, אם זה במזיד הוא יהיה חייב קרת, אם זה בשוגג הוא יהיה חייב קורבן חטאת. בשביל שהקורבן יהיה פיגול, אז אמרנו שזה רק במחשבת פסול אחת, מחשבת חוץ לזמנו. בסדר, אבל זה לא מספיק. עוד יותר, צריך שיהיה שאר העבודות יהיו קשרים. זאת אומרת, זה צריך שיהיה ריצוי. הקורבן הזה צריך להיות, צריך לבוא לרצות. או שכל הקורבן היה במחשבת פיגול, כל העבודות שלו היו במחשבת פיגול, או שהיה רק עבודה אחת במחשבת פיגול, ושאר העבודות היו קשרות. עכשיו, אם הכהן שעשה את העבודה הראשונה, חשב מחשבת פסול אחרת, כמו למשל, הוא שחט על מנת שיאכלו את הבשר במקום אחר, לא בירושלים או לא בעזרה, אז הקורבן נפסל. אם אחר כך יחשבו בשעת קבלת הדם, הכהן שבא לקבל את הדם יחשוב, כל הכהנים שם משהו עבר עליהם, כן? כהן אחד מחשבת חוץ למקומו, הכהן שבא מקבל את הדם חושב לו, זה חוץ לזמנו. הקורבן כבר לא יהיה פיגול. למה? כי הקורבן כבר פסול. וזה שחשבו מחשבה בשעת שחיטה חוץ למקומו, המחשבה בשעת קבלת הדם או הולכת הדם או זריקת הדם, אם הייתה מחשבת חוץ לזמנו, זה כבר לא יהיה פיגול. כל המחלוקת, באמת יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, אם העבודה הראשונה, השחיטה, הייתה במחשבת פיגול, חוץ לזמנו, האם זה מספיק? וכבר הקורבן קיבל שם פיגול, ואפילו אם שאר עבודות היו פסולים אחרים, זה כבר יישאר פיגול? או שלא מספיק שבשעת שחיטה היה מחשבת פיגול, אלא צריך שיהיה גם בשאר העבודות או מחשבת פיגול או מחשבה קשרה, כדי שבאמת זה ירצה לפיגול. אז לפי רבי יהודה, אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, אז לא משנה מה היה אחר כך שאר המחשבות, בשאר העבודות, הקורבן הזה כבר פיגול. אומרים חכמים, לא. דווקא אם בכל השאר העבודות היה מחשבת פיגול, רק אז הקורבן הזה יהיה פיגול. או שבשאר העבודות היה עבודות קשרות. אבל אם יש שאר מחשבות פסול, אפילו שזה היה אחרי שכבר בהתחלה היה מחשבת פיגול, זה לא יהיה לזה שם של פיגול. על זה אמר אילפה, שהמחלוקת הזאת, לגבי שני מחשבות, מחשבת פיגול ומחשבת פסול אחרת, האם הקורבן בכל זאת יישאר פיגול, זה בשתי עבודות. זאת אומרת, דווקא עם שתי המחשבות, היו כל אחד בעבודה אחרת בקורבן. אבל מה שניהם היה בשחיטה? איך יכול להיות שתי עבודות בשחיטה? הרי שחיטה זה עבודה אחת. אלא, כגון דאמר, הרי נשוחט סימן ראשון חוץ לזמנו, וסימן שני חוץ למקומו. הרי בשביל לשחוט בהמה, צריך לשחוט רוב שני סימנים. עכשיו, הדעה פה שמדברת, סוברת שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. מהרגע שהתחילו את השחיטה, כבר יש לזה שם שחיטה, עד שסיימו את השחיטה, הכל יש לזה עדיין שם שחיטה. יוצא הרי כל שחיטה, גם בשחיטת חולין, כששוחטים בהמה, יש בה בהמה הרי שתי צינורות. את הצינור שדרכו עובר הנשימה, שזה נקרא קנה, והצינור שדרכו עובר האוכל, שזה נקרא הוושת. בשביל להתיר את השחיטה צריך לשחוט את שני הסימנים האלה. עכשיו, פה מדובר שהאדם בסימן הראשון, לדוגמה הקנה, הוא אמר את הקנה אני שוחט על מנת שהקורבן יאכל חוץ לזמנו, ואת הוושת אני שוחט על מנת שיאכל חוץ למקומו. אומר אילפה, כאן יהיה מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. רבי יהודה יסבור שמכיוון שהסימן הראשון היה במחשבת חוץ לזמנו, הקורבן הזה כבר פיגול. גם אם הסימן השני היה במחשבת חוץ למקומו, זה לא הורס את הפיגול, זה נקרא כבר שהוא מרוצה לפיגול. לעומת עוד חכמים אומרים לא, מכיוון שהסימן השני היה במחשבת חוץ למקומו, אז הקורבן כבר לא יהיה פיגול יותר, הוא סתם יהיה פסול. אבל אם שתי המחשבות פסול היו בעבודה אחת, למשל שחצי סימן הוא שחד במחשבת חוץ לזמנו, וחצי סימן הוא שחד במחשבת חוץ למקומו, אז דקו לאלמה בין רבי יהודה ובין רבנן, עירובי מחשבות הווי. יש פה שתי מחשבות פסול ביחד בשחיטת הקורבן, וגם אם היה קודם מחשבת פיגול, אחרי זה מחשבת חוץ למקומו, זה לא יהיה פיגול. וגם רבי יהודה יודע לחכמים במקרה הזה שזה יישאר סתם פסול וזה לא יהיה פיגול. זה דבריו של אילפה. בסדר? עכשיו מדייק מזה רבינה, אומר רבינה לרב אשי, מהדברים של אילפה אנחנו מבינים שאם מתחילת השחיטה עד סוף השחיטה היה מחשבת חוץ לזמנו, שני הסימנים, לא רק רבי יהודה יסבור שזה יהיה פיגול, אלא גם חכמים יסברו ככה, כי הרי כל הוויכוח זה רק אם באותו שחיטה סימן אחד, סימן ראשון היה מחשבת חוץ לזמנו, סימן שני היה מחשבת חוץ למקומו, פה חכמים חולקים על רבי יהודה וסוברים שיש פה שתי מחשבות באותה עבודה, אפילו שזה שתי עבודות, שתיים זה שחיטה, זה כבר לא יהיה פיגול. רבי יהודה אומר לו, מכיוון שהמחשבה בסימן הראשון היה מחשבת חוץ לזמנו, אז זה כן יהיה פיגול. בסדר, אבל אם כל השחיטה הייתה במחשבת חוץ לזמנו, כולם יודעים שזה יהיה פיגול. סימן שבשחיטה לבד כבר יש פיגול. ולא צריך להגיע לשאר העבודות. זה קושיה אדירה לרב גידל בשם רב. אומרת הגמרא, הכה נמי לחיזריק תגלי מילתא. גם כאן אפשר לתרץ את התירוץ שתרצנו משתי הקושיות הקודמות, שבאמת בשחיטה לבד אין דבר כזה שהקורבן יהיה פיגול רק בגלל השחיטה. אלא אחר כך, כשיעשו הולכה, יעשו קבלה, הולכה וזריקה, אם עד אז יהיה פיגול, אז יתברר למפרע, דיינו אחורה, רטרואקטיבית, יש כאלה יאמרו, אז יתברר שכן תגלה מילתא, היא בעבודה אחת, היא בשתי עבודות. זאת אומרת, אם המחשבת פיגול יהיה עקבי לכל אורך העבודות, אחרי שחיטה, גם בקבלה, הולכה וזריקה, היא מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת פיגול, אז באמת בעבודה אחת הקורבן לא יהיה פיגול, כי אם הוא חשב את שתי המחשבות באותה עבודה, זאת אומרת שהוא שחט את הסימן הראשון לדוגמה, הוא חשב על אותו סימן, גם מחשבת חוץ לזמנו וגם מחשבת חוץ למקומו, כולם מודים שזה עירוב מחשבות וזה לא יהיה פיגול, אבל היא בשתי עבודות, ובשחיטת הקנה לדוגמה, הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, ובשחיטת הוושת, או הפוך, הוא חשב מחשבת חוץ למקומו, אז יהיה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. לפי רבי יהודה, מכיוון שבסימן הראשון הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, זה כבר נחשב פיגול, ולפי חכמים זה לא יחשב פיגול, כי בסימן השני הוא חשב מחשבת חוץ למקומו, אבל באמת, בשחיטה לבד עדיין לא יהיה פיגול. נצטרך להמתין בסבלנות, לראות מה יהיה המחשבות של הכהנים הבאים, או של הכהן הזה, אם הוא יעשה את שאר העבודות, האם גם אז הוא עכשיו מחשבת פיגול, ואם בכל ארבעת העבודות יהיה מחשבת פיגול, גם בזריקה, אז יתפס שם פיגול על הקורבן, אבל בשחיטה לבד באמת לא, כמו שתרץ באמת רבי אבא בדברי רב גידל בשם רב. שאלת הגמרא היא, אחי, אם עד הזריקה הקורבן עדיין לא נקבע בשם פיגול, ורק כשהוא זורק במחשבת פיגול, רק אז נקבע שם פיגול למפרע מהזמן של השחיטה, גבי תודה נמי עד הזריק. מה שראינו, גבי אדם שוחט קורבן תודה, והוא שחט את הקורבן במחשבת, חוץ לזמנו פיגול. אז אמרנו, מה לגבי הלחם? הלחם מתקדש. מתקדש. אז מה אתה אומר? שהשחיטה הכוונה גם לזריקה? פיגול גמור. אם רק השחיטה היה במחשבת חוץ לזמנו, ושאר העבודות היה במחשבת, מחשבות פסול אחרות וכדומה, אז אני מבין. למה הלחם מתקדש? כי רק השחיטה היה במחשבת פיגול. אז אם כן, הרב גידל אמר בשם רב שזריקה במחשבת פיגול לא משפיעה על הקורבן ולא, ולא מוציאה מידי מעילה במקרה של קודשי קודשים, ולא מביאה לידי מעילה בקודשים קלים. בקיצור, זה לא נשב זריקה לגבי מעילה. אבל אם זה היה רק שחיטה לבד של פיגול, בוודאי שהזריקה מביאה לידי מעילה. אבל פה כשאתה אומר שעד הזריקה הקורבן לא נחשב פיגול, אז למה גבי קורבן תודה שם כתוב רק שחיטה שהיה במחשבת פיגול? בכל זאת אנחנו רואים שהלחם, בכל זאת אנחנו רואים שהלחם התקדש, אז הרי אנחנו אומרים עכשיו שמה שכתוב שחיטה הכוונה עד זריקה, אז רגע, אם גם זריקה היה במחשבת פיגול, איך הלחם התקדש? זאת אומרת, איך אנחנו אומרים שהלחם בכלל נתפס בו הקדושה של הקורבן תודה? אם הקורבן תודה כל העבודה שבה היה פיגול, הרי פיגול אנחנו אומרים שלא משפיע בדיני מעילה כלום. זאת אומרת, אם מדובר פה למשל בקודשים קלים שאין בהם דין מעילה בשעה שהקדישו אותם, אז אם ארבעת העבודות שמעכבות את הקורבן היו במחשבת פיגול, אז גם אחרי העבודה של הקורבן, לא יהיה דין מעילה בקורבן הזה. אז למה הלחם נתפס בו הקדושה של לעניין מעילה? מתרצת הגמרא, לא נתפס בו הקדושה לגבי מעילה. מה שלמדנו, קידש הלחם. עד עכשיו הבנו שזה הכוונה שיהיה בו תורת מעילה, אבל לא. אומרת הגמרא, מה יקידש לפסל? שהלחם הזה נפסל לאכילה. דבאי שריפה, צריך לשרוף את הלחם הזה, למה? כי הוא קודשים פסולים. כי הרי מה עשו עם הקורבן תודה שבשבילו הביאו את הלחם הזה? חשבו במחשבת פיגול, ולכן הלחמים הם בהם עכשיו היתר אכילה. אבל באמת אין הכי נמי, מה שבאמת כתוב שחיטה במחשבת פיגול, הכוונה עד לזריקה גם כן, וגם הזריקה הייתה במחשבת פיגול, ואז מובן, רב גידל אמר בשם רב, שאז הזריקה לא השפיעה שום דבר לתת שם פיגול על הקורבן. באמת גם לגבי קורבן תודה, אם לא היה זריקה, מחשבת פיגול זה לא נותן שם פיגול על הקורבן. וזה שאנחנו רואים שקידש עליכם, והרי היה שחיטה בפיגול, ואנחנו רואים ששחיטה הכוונה גם לזריקה, למה קידש עליכם? הוא לא קידש שיהיה אפשר לאכול אותו, שיהיה לו דין של קורבן תודה, שיהיה בו דיני מעילה, לא, אלא להפך, פסלת עליכם, כי הרי הקורבן הוא קרב, הקריב את הקורבן במחשבת פיגול. לימה מסייע לי. אחרי שבאמת הצלחנו לתרץ את הקושייה שהקשו על רב גידל בשם רב, הגמרא עכשיו מביאה בדווקא ברייתא לסייע לדברי רב גידל בשם רב. ברייתא אומרת ככה, הפיגול, קורבן שנפסל במחשבת פיגול, מחשבת חוץ לזמנו, לעולם מועלים בו, יש בו דיני מעילה. לאו, האם לא נפרש שהכוונה של הברייתא שיש בו דין מעילה אף על גב דיזדריק דם? ולכן מועלים בו, ומסייע לי לרב גידל שאמר שבקודשי קודשים לא פה אנחנו צריכים לשים לב, עוברים לדיני קודשי קודשים, שבקודשי קודשים מהרגע שהקדיש אותו יש בו דין מעילה, לא צריך לחכות לשום עבודה. אדם לקח בהמה, אמר שהיא תהיה חטאת, מאותו רגע מי שנהנה מהבהמה הזאת עובר על דיני מעילה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שעבודות של פיגול לא משפיעות כלום על הבהמה, מבחינה הזאת שיהיה לשים עליה דיני מעילה, להוריד מן הדיני מעילה, היא נשארת כמו שהייתה קודם, אז אם כן פה בקודשי קודשים אמור להיות בדיני מעילה מהרגע שהקדישו אותה. כן, הברייתא אומרת, הפיגול לעולם מועלים בו, גם אחרי כל העבודות, לאו, גם אחרי זריקת אדם. נו, זה בדיוק מה שאמר רב גידל בשם רב, שזריקת אדם מחשבת פיגול לא פועלת בקורבן כלום לעניין מעילה, והיא נשארת מה שהייתה עד עכשיו. קודשי קודשים, עד עכשיו היה בדין מעילה, גם אחרי זריקת אדם יישאר בדיני מעילה, כי הזריקה הזאת לא הייתה, לא התירה את הקודשי קודשים מדיני מעילה. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה שמדובר פה, לא מדובר פה שהוא זרק את אדם במחשבת פיגול, אלא דלא זרק אדם. מדובר פה שעדיין בכלל לא עשה זריקת אדם. שואלת הגמרא, אי דלא זרק אדם, מה אלה מאמרה? ברור שאם זה קודשי קודשים עדיין לא היה זריקת אדם, עדיין נשאר בו דיני מעילה שהיה בו מאז שהקדישו את הקורבן, כמו בכל קודשי קודשים, שהדבר הראשון שמשפיע לשנות את דיני המעילה בו זה רק בזריקת אדם, ופה עדיין לא היה, זה נשאר בדין שהיה בו בהתחלה שיש בו דיני מעילה, והוא עדיין נשאר בדין קודשי השם. אלא אומרת הגמרא, לעולם דזריק, באמת מדובר פה שכן היה זריקת אדם, וחיתניה היא בעולה. מה שכתוב כאן בברייתא, שיש בו עדיין דין מעילה, מדובר פה בקורבן עולה. שקורבן עולה, גם אחרי זריקה עדיין יש בו דיני מעילה, כי זריקת אדם הרי לא מתירה את הבשר לכהנים, כי הוא הרי עולה לגבוה גם הבשר שלו. הרי קורבן עולה, את כל האיברים מקטירים על גבי המזבח. זה השם עולה, שכולו עולה, כליל תוקטר, התורה קוראת לזה, כולו מוקטר על גבי המזבח. אז מה כל הרעיון שזריקת אדם בקודשי קודשים מוציאה אותו מדי מעילה, את הבשר? כי זה נהיה מותר לכהנים, אבל פה זה הרי לא נהיה מותר לכהנים, אז בוודאי שנשאר בו דיני מעילה. שואלת הגמרא, היא בעולה פשיטה, דגבוה היא כולה. נו, מה, זה אם כן זה כל כך ברור, לא צריך בשביל זה ברייתא? ברור שקורבן עולה, גם אם זרקו את הדם שלו, אגבי המזבח, גם כשר, אפילו בזרקת הדם כשרה, אז זה לא מוריד את הקורבן מדין מעילה, כי הוא נשאר קודשי השם. מה הסיבה שזריקת אדם מבטלת את דין מעילה מהקורבן? כי מעכשיו הוא לא קודשי השם, אלא הוא נאכל לכהנים. אבל בקורבן עולה הוא הרי לא נאכל לכהנים, הוא נשאר ומקטירים את האיברים כולם על גבי המזבח. אז בוודאי שזריקת אדם לא תוציא ממנו את הדין של מעילה. ראיה נוספת, שהברייתא פה לא מדברת בקורבן עולה. דקטני סייפה, סוף הברייתא כתוב, לן דמה, אם לא זרקו את הדם של הקורבן באותו יום כמו שהדין של התורה, אלא השאירו את זה ללילה, ואז כל הקורבן נפסל בלינה. מה זה לינה? זה עדיין הוא ישן, ועוד לא שייך שינה בקורבנות, אלא פשוט השאירו אותו אחרי הזמן. זאת אומרת, יש זמן עד מתי צריך לזרוק את הדם, והשאירו את זה אחרי הזמן הזה. זריקת הדם של הקורבן צריכה לעשות כל עוד, זה עדיין יום. ברגע שנהיה לילה זה נפסל בלינה. אז כתוב שאם זה נפסל בלינה, אף על פי שחזר וזרקו, למחרת הוא זרק את הדם, זה כבר לא עוזר, כי הדם הזה נפסל. אז הזריקה על גבי המזבח לא מועילה להוציא את הקודשי קודשים מדין מעילה, ועדיין מועלים בו. עכשיו, קורבן חטאת, ברור שמועלים בו. מה זאת אומרת, בין אם הזריקה הייתה כשרה, בין אם הזריקה לא הייתה כשרה. היא אמרת בשלמה בחטאת, אם הברייתא מדברת בקורבן חטאת שפיר, אז מובן פה מה החידוש של הברייתא. כל זריקה, זריקת אדם בדרך כלל, הופכת את הבהמה שעד עכשיו הייתה במעמד של קודשי השם, ומי שהיה נהנה מזה היה חייב אישום מעילה, הופך את זה למצב שהבשר שבו שייך לכהנים, ולכן מי שנהנה ממנו לא נהנה מקודשי השם, והוא לא חייב במעילה. זה מובן בקורבן חטאת, ואתה אומר, מכיוון שזריקת אדם, האדם הזה הרי היה עבר לינה, זרקו את אדם למחורת אחרי הזמן שהוא כבר נפסל, אז לכן הזריקת אדם לא מוציאה אותו מידי מעילה, זה מובן. אלא ימרת בעולה, צריך עליה מימר, אם מדובר פה בקורבן עולה, זה הרי פשוט שזריקת אדם, בין אם זה היה זריקה כשרה, בין אם זה היה זריקה לא כשרה, לא מוציאה את הבשר מדין מעילה. כי הרי כשהקדישו את הקורבן עולה, היא הייתה קודשי השם. כשאתה זורק את הדם, מה תעשה עם הבהמה הזאת? את כולה אתה מקטיר על המזבח, אז היא נשארת קודשי השם. אז בין כך ובין כך זה היא קודשי השם, אז ברור שזה דין מעילה. אז מה אתה צריך להגיע לזה שהדם נפסל בגלל שהוא נשאר אחרי הזמן שכבר היה צריך לזרוק את הדם הזה? אומרת הגמרא, סייפה ודאי מסייע לי. אתה צודק באמת מהסייפה פה, ממה שעכשיו הבאנו את הסייפה, זה באמת ראיה מצוינת לרב גידל בשם רב. אבל רישא, מאי, האם נאמר שגם תחילת הברייתא זה ראיה לדברי רב גידל, שזה באמת מדובר בקורבן עולה? הואיל ומסייע לי סייפה, נאמר שהרישא גם מדובר בחטאת, ואז זה ראיה לרב גידל, כן? אומרת הגמרא, האם אנחנו נאמר, הואיל ומסייע לי סייפה, מסייע לי נמי רישא. שכמו שהסייפה אנחנו רואים שמדובר פה בקורבן חטאת, אז גם הרי שמדובר פה בקורבן חטאת ולא בקורבן עולה, ואז יש פה ראיה לרב גידל, כמו שאמרנו, שזריקת אדם, מכיוון שזה לא היה זריקה כשרה, אז לכן זה עדיין נשאר בידי מעילה, זה היה זריקת פיגול, לכן זה נשאר בדין מעילה. או שנאמר שלא, שרק הסייפה זה ראיה והרי שלא. שואלת הגמרא, הסייפה בוודאי מסייע לי? מה, הסייפה זה ראיה לרב גידל? הרי סייפה לא מדובר בכלל על פיגול, מדובר פה על לינה, פסול לינה. הרב גידל דיבר בפסול של פיגול, מה העניין זה לזה? אומרת הגמרא, מה העניין זה לזה? מה הם שונים? מה ישנה הלנה? למה אתה אומר, מה ההבדל בין הלנה לבין פיגול? מסבירה הגמרא את ההבדל, זה ההסבר. הלנה דקעבית בידיים. יש כן הבדל בין פיגול לבין לינה. כי הרי הלנה, אתה עכשיו היית צריך לזרוק את הדם על גבי המזבח. עבר היום, עבר הזמן שהיית צריך לזרוק את הדם על המזבח ולא זרקת, אז בידיים אתה פסלת את הדם. אז לכן, כיוון שהיו צריכים לזרוק ולא זרקו, זה נחשב כמו שפסלו בידיים את הקורבן, ולכן חכמים כנסו אותו, לא מעני זריקה, להפוקי מדי מעילה. יש כנס של חכמים, במקרה של לינה, אפשר לומר, רק במקרה של לינה, שזה לא יוציא, הזריקת הדם לא יוציא מדי דין מעילה. אלא פיגול, שזה רק פסול במחשבה, שהכהן חישב שהוא עושה את הזריקת הדם לדוגמה בשביל שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן, זה רק מחשבה, אולי בזה לא כאבית בידיים, אז לא כנסו אותו רבנן, כי הוא לא פסל בידיים באיזשהו דבר שהוא לא עשה, שהוא היה צריך לעשות. ומענה לי זריקה להפוקה מדי מעילה, אולי במקרה של פיגול כן יועיל, אם יעשו זריקת הדם, שהזריקה הזאת תשפיע, ודבר שהיה עד עכשיו קודשי קודשים, ואם האדם היה נהנה מן הבשר, היה חייב משום מעילה, ברגע שעשו את הזריקה הזאת, זה יועיל שזה לא יהיה בו יותר דין מעילה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? באמת הברייתא הזאת היא לא ראיה לרב גידל. למה? המסייע לי, אולי נביא ראיה אחרת מברייתא אחרת לרב גידל. הברייתא אומרת ככה, הפיגול בקודשי קודשים מועלים בו. פיגול בקורבן שהוא קודשי קודשים מועלים בו. מה זאת אומרת פיגול? כנראה שעשו את כל העבודות של הקורבן בפיגול, גם את זריקת הדם, והזריקת הדם, מכיוון שהיא של פיגול, היא לא מבטלת את דיני המעילה שהיו עד עכשיו, מכיוון שזה לא היה זריקת אדם טובה, זה היה זריקת אדם של פיגול, כמו שאמר רב גידל. לאו אף אגב דזרק, אפילו שהוא זרק את אדם במחשבת פיגול, עדיין הזריקת אדם הזאת אין לה כוח להפקיע מידי מעילה את הקודשי קודשים, כמו שאמר רב גידל, מסייע לי. אומרת הגמרא, לא, זה לא חייב להיות, אלא יכול להיות שמדובר פה דלא זרק, ולכן מועלים. מדייקת הגמרא מהברייתא, אבל זרק מה? אם כן היה זריקת אדם של הקורבן, מה תגיד? הכנה מדיין מועלים בו, לא כמו רב גידל. אלא מה תגיד, שמכיוון שהיה זריקת אדם, אפילו שזה היה פיגול, זה כן השפיע. ואם עד עכשיו היה בו דיני מעילה, מי עכשיו כבר לא יהיה בו דיני מעילה? המאי קטני סייפה, למה בסייפה של הברייתא שם כתוב, שאם היה פיגול בקודשים קלים, אין מועלים בו. קודשים קלים הרי הם בו דין מעילה כבר מההתחלה. ברגע שהקדישו קורבן קודשים קלים, הוא לא נחשב קודשי השם עדיין, ומי שנהנה בו לא עובר משום מעילה. מתי הופך להיות דין מעילה בקודשים קלים? רק בזמן זריקת הדם על האימורים שמקטירים על גבי המזבח, בהם יש עכשיו דין של קודשי השם. עכשיו פה כתוב בקודשים קלים אין מעלים בו גם באימורים אפילו אחרי זריקת הדם, כי הזריקה פסולה לא מביאה את האימורים לידי איסור מעילה. עכשיו התנא מחלק בין קודשי קודשים לקודשים קלים. לפלוג ברישה, למה צריך להגיע פה לקודשים קלים? בשביל למצוא דוגמה שלא יהיה בהם דין של מעילה, לפלוג ברישה ולתני, פיגול בקודשי קודשים תלוי, לפני זריקת הדם, עדיין מועלים בו, לאחר זריקת הדם, אז אין מועלים בו. אם אתה רוצה לומר שזה לא כמו רב גידל בשם רב, שאפילו אם זה היה זריקה בפיגול, זה נותן דין מעילה, זה מוריד דין מעילה מקודשי קודשים, ורק אם לא היה זריקת אדם, עדיין יהיה בו דין מעילה. אז תחלק אם זה היה לפני זריקת אדם או אחרי זריקת אדם, בקודשי קודשים, למה אתה צריך להגיע לקודשים קלים? אומרת הגמרא נכון, באמת חייב להיות שמדובר פה, לפי דברי רב גידל בשם רב, ומה שכתוב ברישה, קודשי, הפיגול בקודשי קודשים מועלים בו, מדובר פה שהיה זריקת אדם, ובגלל שזה היה בפיגול, מחשבת פיגול, אז הזריקת אדם הזאת לא הוציאה מדי דין מעילה את הקודשי הקודשים, ומה שכתוב בסייפה שבקודשים קלים אין מועלים בו, מכיוון שזה היה מחשבת פיגול, אז גם פה נשאר המציאות שהייתה בבהמה מאז שהקדישו אותה, וזריקת הדם לא משפיעה כלום. בקיצור, כמו שאמר רב גידל בשם רב, שזריקת דם בקורבן, אם היא נעשית במחשבת פיגול, לא משפיעה כלום. ולכן, בקודשי קודשים, אם זה היה פיגול, זה נשאר בידי מעילה, ובקודשים קלים, זה נשאר בלי דין מעילה. שאומרת הגמרא, ההוא ודאי מסייע לי. באמת, כמו שאנחנו אומרים, הסייפה זה ראיה טובה לרב גידל. למה הועיד ומסייע לי סייפה? כיוון שהסייפה לגבי קודשי קודשים קלים מסייע לרב גידל, מסייע לי נמי רישה. כלומר, שבאמת, שהברייתא לא מחלקת בלפני זריקה לאחר זריקה, ולפי זה נאמר שאחרי זריקה לא מועלים, כמו שאמר רב גידל, באמת, שאחרי זריקת הדם בקודשים קלים, גם אחרי זריקה, בקודשים קלים, גם כן לא יהיה בהם דין מעילה. אומרת הגמרא, לא, מהרי שאין ראיה לרב גידל. כי באמת קודשי קודשים, אחרי זריקה, אחרי זריקת אדם, אין בהם דין מעילה. אין בהם דין מעילה. ולא כמו שאמר רב גידל, שבכיוון שזה היה פיגול, נשאר בהם דין מעילה. אז למה בסייפה כתוב קודשים קלים ולא כתוב קודשי קודשים? אפשר לכתוב שהרי שמדובר קודשי קודשים לפני זריקת הדם, והסייפה מדובר קודשי קודשים אחרי זריקת הדם. למה לא כתוב שזה מדובר קודשי קודשים אחרי זריקת הדם, ולכן אין בהם כבר דין מעילה? כי קודשים קלים פסיק עלי, וקודשים קלים זה ברור בכל המקרים שלא מועלים באימורים, בין לפני זריקת הדם, בין אחרי זריקת הדם. לפני זריקת הדם לא מועלים באימורים, כמו כל קודשים קלים שלא חל בהם דין מעילה עד זריקת הדם. ואחרי זריקת הדם לא מועלים באימורים שלהם, מכיוון שהזריקת הדם נעשתה במחשבת פיגול, אז זה לא השפיע כלום. אבל הכה בקודשי קודשים לא פסיק עלי, זה לא ברור שתמיד אין מעילה, אלא רק אחרי זריקה אין מעילה, אבל לפני זריקת הדם יש כן דין מעילה, כי קודשי קודשים, ברגע שהקדישו אותו כבר, הוא נחשב קודשי השם, עד שעד זריקת הדם. אז לכן לא יכלו להגיד, העדיפו להגיד, שמדובר פה בקודשים קלים, שבו בין לפני זריקה, בין אחרי זריקת של פיגול, אין בו דין מעילה. עד כאן דף ד'.